חבר הכנסת יובל שטייניץ, הליכוד, שלום.
בוקר טוב.
מה שלומך?
תשמע, הדמוקרטיה ניצלה. אנחנו בעידן חדש. 12 שנה שנתניהו והליכוד ניסו להרוס את הדמוקרטיה, ונכשלנו כישלון חרוץ. עובדה שעכשיו הכל טוב.
מה, זה, נורת הסרקזם דולקת פה
באולפן. מה זה דולקת? מהבהבת פה באולפן.
זה בגללך, אני מבין.
תשמע, אני אגיד לך מאיפה אני יודע שהדמוקרטיה ניצלה. האמת שזה לא 12 שנה. אני זוכר שהייתי ילד קטן ששימו את בגין לפני ובתקופת אותו ראש ממשלה שהוא הורס ומחריב ומנסה לחבל ולפרק את הדמוקרטיה. זה 40 וכמה שנים שהליכוד מנסה להרוס את הדמוקרטיה ולא מצליח. איך אני יודע שהמצב טוב? כי שמעתי את שר הבריאות החדש הורוביץ בכנסת. מביא את תקנות הקורונה, תקנות לשעת חירום בקורונה, תקנות שנפני כמה חודשים הוא קינה אותם, לא בעייתיות, הוא קרא להן פשיסטיות. פשיסטי זה מילה מאוד חמורה, הוא קינה את התקנות האלה פשיסטיות. ושהליכוד הביא אותם, הוא אמר שזה יום שחור לדמוקרטיה. לפני יומיים בכנסת, אורוביץ בעצמו בשעת לילה מאוחרת הביא את אותן תקנות, ושהזכירו לו את הדברים, הוא אמר, אנחנו מודעים לבעייתיות של החוק. כלומר, מה שהיה לפני כמה חודשים, סכנה לדמוקרטיה, יום שחור לדמוקרטיה, תקנות פשיסטיות, עכשיו הדמוקרטיה כבר כל כך חזקה, שמרץ, שר בריאות מטעם מרץ, יכול להביא בדיוק את אותם תקנות, ואין יום שחור לדמוקרטיה, וזה לא פשיסטי, וזה הכל בסדר.
וכל זה תשובה לשאלה מה שלומך.
כן, הדמוקרטיה ניצלה, ומאחר שאני דמוקרט מושבע, עכשיו זה ברצינות, אני דמוקרט מושבע, אני כמובן שמח ששוב 12 שנים נתניהו והליכוד לא הצליחו להרוס את הדמוקרטיה.
אפרופו דמוקרטיה ודמוקרט, אני שומע חברים שלך במפלגה שאומרים שראש הממשלה, נפתלי בנט לא לגיטימי, או הממשלה שלו לא לגיטימית, אתה גם במקום הזה?
תראה, ברור שהיא לגיטימית מבחינה חוקית, היא ממשלה שהוקמה כחוק, ואנחנו כדמוקרטים מכבדים את זה. היא לא לגיטימית מבחינה ציבורית, מבחינת רוב המצביעים בארץ, שהצביעו לגוש הימין, שקיבל הרבה מעל 50%, קרוב ל-60% מהמצביעים בארץ, או אולי אפילו מעל 60% הצביעו למפלגות שהצהירו על עצמם שהם גוש הימין, שהם לא ישבו עם לפיד ולא עם מרץ, בטח לא בתמיכת הרם ובתמיכת המפלגה הערבית המשותפת.
חבר הכנסת שני, לא היית אצלנו הרבה זמן, אבל קצת עייף, סליחה שאני אומר, קצת עייפנו מהדיון בנושא הזה. קלמן שאל אם לגיטימי בעיניך, אתה אומר לגיטימי כי זה חוקי.
היא חוקית, היא לא לגיטימית מבחינה ציבורית. היא לא לגיטימית מבחינת התהליך שהיה כאן בהרכבתה.
לא, תעזוב את זה. בסוף, קמה הממשלה בישראל, אתה אומר חוקית ולגיטימית.
אני אמרתי לגיטימית מבחינה חוקית, לא לגיטימית מבחינה ציבורית. אתה יודע, אני זוכר שלפני שנה, שוב,
אני לא מבין מה זה אומר, הממשלה לגיטימית, התהליך לא לגיטימי.
אני אתן לך דוגמה, אני זוכר, לכן צריך להיות הוגנים בכל הדברים, אני זוכר לפני שנה, קצת יותר משנה, שקמה ממשלת נתניהו-גנץ, שגנץ הצטרף לנתניהו והקים ממשלה. אז כל שופרות השמאל, וגם רבים בתקשורת האשימו את גנץ בבגידה, בחוסר לגיטימיות, בגניבת קולות, בכך שהוא ענה את ציבור המצביעים, כי הוא אמר שהוא לא יושב עם נתניהו וישב איתו.
ואתה לא חשבת ככה אז.
מה?
ואתה לא חשבת. אתה אז חשבת שזה לגיטימי, שלמרות שגנץ אמר, אני לא אלך עם נתניהו, הוא ילך עם נתניהו.
ואני מזכיר לך אבל את כל המהומה שהייתה, ואת כל אנשים.
בתוך המאומה הזו, שואל אותך קלמן, מה אתה חשבת?
שטענו שהממשלה ההיא...
נו, ומולם אתה התייצבת...
זה האחרים.
אתה התייצבת מולם ואמרת מה?
אני רק רוצה להגיד.
אני הבנתי מה אתה רוצה להגיד, אבל בוא תבין מה אנחנו רוצים להגיד. אתה התייצבת מול המקלה הזאת, השופרות של השמאל, ואמרת מה?
אני רק רוצה להדגיש דבר אחד. תן לי לענות בדרכי, אוקיי? אתה שואל בדרכך, אני עונה בדרכי.
בבקשה.
מסתבר שלהצטרף לימין, לליכוד, לנתניהו, זה לא לגיטימי, אבל להצטרף לשמאל, ללפיד, למרץ, לעבודה, אפילו בתמיכת הרשימה המשותפת, זה כן לגיטימי.
שכנעת שכל השמאלנים והתקשורת צבועים. סימן הובי על העניין הזה. עכשיו אני עובר לצד שלך, אנחנו מנסים להבין.
אבל אתה עושה את ההכללה, לא הכללת.
לא, בסדר, הבנו אבל מה אמרת. אמרת, כל אלה שתקפו אז את בני גנץ היו צבועים.
לא, היום הם אומרים שנורא לגיטימי שבנט...
ולכן הם צבועים, הם צבועים כולם. עכשיו אני חוזרים אליך. אתה, בעובדה שאז הגנת על המהלך הזה של גנץ, ועכשיו מאיר הערות על הלגיטימיות של מהלכים מהסוג הזה, לא מגלה סוג של צביעות?
לא, ואני אגיד לך מה ההבדל.
כן.
יש הבדל יסודי אחד. אחת הבעיות הכי קשות כאן, זה, וזה דרך אגב תקדים מסוכן מבחינה דמוקרטית, זה העובדה שהמסר לציבור, לדמוקרטיה הישראלית לטווח ארוך, הוא שלא צריך מפלגות גדולות בכלל. כי עם 8 מנדטים אתה שר ביטחון, עם 7 מנדטים...
לא, זה דיון אחר, זה דיון חשוב, אבל זה דיון אחר. גודל המפלגה הוא דיון אחר. הביקורת אז על גנץ לא הייתה מפלגה קטנה או גדולה. הביקורת אז על גנץ הייתה, הבטחת לו ללכת עם נתניהו, שיקרת לבוחר. ואתה עם השקר ההוא אז חיית בשלום.
אני חושב שכאן יש דבר הרבה יותר חמור, כי זה לא רק ההבטחה המפורשת לא ללכת עם לפיד, לא להסתמך על הרשימה המשותפת. זה בעצם העברת הקולות של אלה שהצביעו ימין כדי להקים ממשלת ימין.
נו, ובמקרה של כחול לבן זה לקחת...
כל דומיננטי בה.
אבל זה בדיוק הסיפור של כחול לבן. בדיוק הסיפור של כחול לבן.
אני לא חושב שזה הסיפור של כחול לבן.
עכשיו נימוק.
כי זאת הייתה ממשלה מאוזנת, ממשלת ימין מרכז מאוזנת, וזה לא הממשלה...
כן, אבל היא ישבה על כחול לבן שהלכה לבוחר עם הבטחה אחת בלבד, לא נתניהו. ואז היא הלכה עם כן נתניהו, ואתה חיית עם זה בשלום.
בוא נסכים שלא להסכים, אני רואה...
בוא נסכים שכולם משחקים בנשף מסכות.
מעניין הדבר הזה, כי אז... דווקא היה קשב רב בתקשורת לטענות על חוסר לגיטימיות של המהלך של...
אבל חוסר קשב אצלכם בליכוד.
עכשיו, בגלל שזה מהצד השני, אז...
אתה מבקר תקשורת נהדר, חבר הכנסת שטייניץ. באמת, אני אתן לך טור בעין השביעית על העניין הזה.
כן.
התוכנית של גיא זוהר יכולה בהחלט להסתייע בך. אבל מה לגביך? מה לגבי הצביעות שלך?
אני חושב שאני אומר דבר נכון, הממשלה, אמרתי, הממשלה הזאת היא ללא ספק ממשלה חוקית, לכן אנחנו מכבדים את קיומה כממשלה, ואנחנו נפעל נגדה בכל העוצמה כאופוזיציה, כי אם אנחנו לא נבקר אותה, מי יבקר אותה? התקשורת בינתיים, אני רואה שמתייחסת אליה די בסלחנות, אז אנחנו כאופוזיציה צריכים להיות מבקרים מאוד חריפים של הממשלה, והתחלנו בזה השבוע, אבל בוא נראה מה יקרה.
בוא נראה. כמה שנים היית שר?
12 שנים.
12 שנים. ואיך אתה רואה את התפקיד שלך, או את מה שאתה הולך לעשות עכשיו באופוזיציה? אתה יודע מה אתה הולך לעשות בכלל?
אני עוד לא כל כך יודע, אבל אני יכול להגיד לך שלפני זה, הייתי כמה שנים טובות חבר כנסת, ומצאתי סיפוק גם בעבודתי הקודמת כחבר כנסת.
כן, זה היה לפני זה, אבל אחרי 12 שנים בתפקיד שר, אתה רואה את עצמך עכשיו?
איך הנחיתה חזרה לאופוזיציה?
נוחת בחזרה?
תראה, זה מאוד אמביוולנטי, אם להיות איתך ישר וכן.
ברור.
מצד אחד, זו תחושה קשה, שאתה אחרי עשייה כל כך גדולה, ואני לקחתי את התפקיד שלי מאוד ברצינות, אתה פתאום בצד שלא, לא בצד שאוסף, מקבל החלטות, אלא בצד שמבקר. מצד שני, זה גם תחושת הקלה עצומה, כי באמת 5,000 טון של אחריות, שישבו על כתפיי כשר אנרגיה, כי אנרגיה זה גם אחריות, זה קשור גם לממדים של כלכלה ואיכות אוויר ואיכות סביבה וביטחון אנרגטי, זה גם ביטחון לאומי. יש גם תחושה של הקלה שהעול העצום הזה הוא לא על כתפיי כרגע. ואני מאחל בהזדמנות זאת לקרין אלהרר, שנכנסה לתפקידה כשרת אנרגיה, את כל ההצלחה שבעולם ואת כל האנרגיות החיוביות.
איך תצביע על חוק האזרחות?
תראה, אנחנו פה באמת בדילמה, בין הפטיש לסדן. היה דיון בסיעה, עמדתי הייתה שצריך לשקול בכל זאת לתמוך בחוק. הרבה חברים, עמדתם הייתה הפוכה, שאנחנו אופוזיציה, ומי שבשל צדיסה של ממשלה בלתי אפשרית, צריך לפתור או לאכול את הדיסה של עצמו. אני תמיד מביע את דעתי, ואני תמיד בסוף מכבד את ה... החלטה בסיעה, אני מניח שאנחנו נצביע כמקשה אחת, כסיעה אחת. אני חושב אבל שבאמת עצם הבקשה מאיתנו לתמוך בעניין הזה בממשלה היא בעייתית. כי מה בעצם באים ואומרים לנו? שיהיו חוקים שנוטים לשמאל, שאתם תהיו נגדם, ואפילו גורמים ימנים באופוזיציה לא יוכלו להצביע איתם, אנחנו נסתמך על המשותפת, על הרשימה הערבית המשותפת. ושיהיו חוקים שהשמאל לא יכול לתמוך בהם, אז הליכוד יהיה כרית הביטחון שלנו. אז זה כמובן משחק שאנחנו לא מוכנים לשחק.
אבל אתה אומר, עמדתך הייתה שלמרות הבקשה המוזרה של הקואליציה, הליכוד צריך להצביע בעד הערכת החוק, ואתה מחכה לראות אם דעתך תתקבל, בכל מקרה תצביע בהתאם למשמעת האופוזיציון.
אמרתי דעתי בישיבת הסיעה, היו עוד חברים שחשבו כמוני, היו הרבה חברים שחשבו ההפך, אופוזיציה זה אופוזיציה וזה מחייב, אין ספק שזה נושא מורכב, ואני שוב אומר, אבל המשחק שאנחנו נהיה קרית הביטחון של הממשלה הזאת, כשמרץ וערבים לא יכולים פועלים נגדה, ואז הרשימה הערבית תהיה קרית הביטחון של הממשלה הזו, כשחברים בצד הימני של הקואליציה לא יכולים להצביע איתה, המשחק הזה אנחנו לא ניתן לו יד. איך נצביע ספציפית בחוק הזה? אמרתי דעתי. Okay. ואנחנו נכריע בשבועות הקרובים.
ביום שישי האחרון מפרסם גידי וייץ בארץ קטעים מתוך עדות הפתוחה, העדות הפתוחה שמסרת בפרשת הצוללות. אתה אומר שם, בין היתר, כך, יש בליכוד כל מיני גורמים, אני לא רוצה לנקוב בשמות, שמחוברים לעולם התחתון. אף פעם לא ביקשתי מהם תרומה, או כשהם רצו לפגוש אותי, אף פעם לא הסכמתי להיפגש איתם ביחידות. אז אני רואה אותם בכנסים וזה, אתה אומר שלום לכולם ונחמד, אבל לא הסכמתי להיפגש, אני זהיר.
טוב, זה, קודם כל זה מאוד מוזר שהעדות שהתבקשתי לא לשוחח עליה עם איש, מוצאת את מקומה בעיתון. הדברים האלה הוצאו מהקשרם, אבל כפי שהתחייבתי, אני לא מתכוון לשוחח על העדות. כך התבקשתי וכך התבקשו כמה מאות אנשים שנתנו עדות פתוחה בעניין הזה.
כן, זה כשהמטרה הייתה שזה לא יפורסם, אבל הנה זה פורסם.
אז אני התבקשתי לא לשוחח על זה, ואני לא אשוחח על זה.
לא, אבל כשאתה אומר עוצמה כשרם, זאת אומרת מה? כשאתה אומר...
אני לא אשוחח
על זה. לא, אני מנסה להבין, כשאמרת בחקירה יש בליכוד כל מיני גורמים שמחוברים לעולם התחתון, אתה אומר זה עוצמה כשרו, כי זה לא עולם התחתון, זה עולם אחר. מה זאת אומרת?
עוצמה
כשרו, ואני לא אומר יותר. זה לא קשור זה לא קשור לחקירה. אתה אומר כאן משהו על הליכוד, על התנועה שאתה חבר בה.
אני מאוד מכבד את הליכוד, גאה לייצג את הליכוד כשר וכחבר כנסת. חושב שהליכוד זה המפלגה הגדולה, הדמוקרטית, הכי חשובה בישראל, ולדברים שנתבקשתי לא להתייחס.
לא, נדמה לי שמה שאסף התכוון לשאול זה האם החוקרים אמרו לך תיזהר אחרי החקירה לא לדבר בשום מקום על הליכוד. זה לא, נדמה לי שזה לא מה שהם אמרו, אמרו לא לדבר על הצוללות ועל החקירה.
לא נשאל אותך על הצוללות בשיחה.
מה, אף מילה.
תודה רבה, אמרתי שאני לא אתייחס לנושא.
טוב, ספר על הסוג של ויכוח שהיה לך עם בנימין נתניהו, הנה אנחנו רואים את השם הזה, בסיעת הליכוד בראשית החודש.
אני מניח שאתה מתכוון לוויכוח על הפגנות מול בתים פרטיים.
כן.
את דעתי, לא עכשיו, דעתי מזה 20 שנה, שהפגנות זה זכות חשובה בדמוקרטיה, להביע מחאה, להביע דעה, לא מול משפחות, לא מול בתים פרטיים, לא, הפגנות זה לא, זה זכות הבעת הדעה, זה לא זכות ההטרדה של משפחה, של ילדים, של אישה, של שכנים.
ואמרת את זה אפרופו ההפגנות...
ולכן מקומם של הפגנות צריך להיות בכיכר העיר.
כן, אמרת את זה אפרופו ההפגנות נגד חברי...
ולא מול בתים פרטיים.
אמרת את זה אפרופו ההפגנות נגד חברי ימינה, ואז אומר לך נתניהו, אז ראש הממשלה נתניהו, אומר לך, יובל, תפסיק להתאמם, נו באמת. ואז אתה עונה לו, אני לא מתאמם, וחבל שאתה לא מקשיב לי, אם היית מחכה לסוף דבריי, אולי לא היית... נתניהו אומר, אני מחכה לסוף דבריך, אתה עונה לו, להפגנות מול הבתים צריך לעשות סוף להפגנות. ואז הוא אומר, יש לי רק בקשה אחת ממך, יובל, אני רוצה לשמוע את קולך. אני לא שמעתי אותך פעם אחת לא שמעתי, אני מזמין אותך לבוא לקיסריה, ואתה תשמע את ההפגנה במרחק של 15 מטר.
אז אני איבדתי את דעתי הרבה פעמים גם נגד ההפגנות הגסות הרוח, האלימות, המסיתות שהתקיימו מול נתניהו, לא כל ההפגנות, אבל חלק גדול מההפגנות היו כאלה. ואני אומר לך שוב, אני תמיד משתדל להתייחס, לא, הוויכוח הזה הוא פחות, החילופי הדברים הם פחות חשובים. אני מאוד מעריך את נתניהו, לפעמים יש בינינו ויכוחים. העיקרון הוא חשוב. הפגנות הם חלק מזכות הבעת הדעה. הם נועדו להביע דעה, צעקה, מחאה. הם לא נועדו ללחוץ על איש ציבור דרך לחץ על ילדיו, על משפחתו או על שכניו. ולכן המיקום הנכון של הפגנות הוא לא מול בתים פרטיים, לדעתי צריך לאסור את זה. הנה, אני אומר את זה עכשיו דווקא שאני באופוזיציה, שאנחנו כבר לא בממשלה. אני חושב שצריך לשים סוף לתופעה הזאת של הפגנות מול בתים פרטיים, או מול משפחות של אנשי ציבור. אתה רוצה להפגין נגד איש הציבור, תפגין מול הכנסת, תפגין בכיכר העיר, תפגין מול המשרד שלו. משרד השר, משרד ראש העיר. לא מול ילדיו.
הדברים ברורים. תגיד, בוא נדבר כאן על מה שקורה בתוך הליכוד. יש את הוויכוח בשאלה אם צריך לקיים עכשיו בחירות מהירות או מוקדמות לרשות התנועה, או לא? איפה אתה בוויכוח הזה?
אני חושב שאפשר לחכות, אנחנו לא צריכים באופן מיידי לרוץ לפריימריז. בכל מקרה, מאחר שאני לא מתכוון להתמודד על רשות הליכוד, אז נחכה ונמתין, זה לא נראה בעיניי הנושא הכי
כבר החלטת במי
הכי קריטי בעולם. סליחה?
כבר החלטת במי לתמוך?
טבעי שאני אתמוך בנתניהו, אבל בוא נראה קודם שיש פריימריז ונראה מי המועמדים.
טבעי שתתמוך בנתניהו, אבל אתה לא פוסל גם תמיכה באחרים.
אמרתי, זה ביצה שעוד לא נולדה. אני חושב שנתניהו הוא ראש ממשלה, היה ראש ממשלה. סופר מוכשר. אני חושב שבניגוד למה שנאמר, ההישגים של העשור האחרון, ביטחוניים, כלכליים, הפיכת ישראל למעצמה לא רק אזורית, עולמית, הסכמי השלום עם מדינות ערב, החיסונים, העובדה שלמרות שאנחנו לא פיתחנו וייצרנו את החיסונים, בזכות הפעילות של נתניהו, אנחנו המדינה הראשונה בעולם.
בקיצור, אתה תומך בנתניהו שימשיך להנהיג את הליכוד.
אלה הישגים שמדברים.
אלה הישגים, לא, אבל וזה אומר שגם תמשיך לתמוך בו בעתיד?
יש בהחלט התכנות לדבר הזה, סביר, כן.
התכנות, תסביר לי אסף מה זה אומר שיש התכנות?
התכנות זה אומר שיש סבירות שכן וגם שיש סבירות שלא.
אני מאוד מעריך את נתניהו, אני חושב שהוא אחד המנהיגים הגדולים בתולדות ישראל, אני חושב שהממשלה בראשותו,
זה נשמע, אתה יודע,
הגיע להישגים אדירים.
לפעמים טקסטים כאלה נשמעים כמו בעלים של קבוצה שנייה לפני שמחליף את המאמן.
לא, לא, לא.
יש לו הישגים גדולים, הוא הביא אותנו לשתי הליכויות.
אנחנו נמשיך מכאן.
כן.
לא, 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 זה לא הכוונה. הכוונה היא שאנחנו במהרה נחליף את הממשלה המקרטעת והבלתי אפשרית הזו, ואנחנו נמשיך להוביל את ישראל בעתיד גם לעוד הישגים גדולים בכל התחומים, כמו שעשינו בעשר שנים האחרונות, ברשות ובהובלת נתניהו.
מעניין. התשובה האחרונה הייתה מעניינת. אני מניח שעוד נשלוף אותה מתישהו. חבר הכנסת יובל שטייניץ, הליכוד, תודה רבה.
תודה, תודה.
גם לכם.